אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
חברת הכנסת, תת אלוף במילואים, שרון ניר. מה העניינים?
בוקר טוב.
וואי, איזה ויכוח עלינו במשרד.
בסדר, התחלנו את הרעיון כבר עוד קודם.
נכון. רצית להתחיל עם הנושא הביטחוני. את ביטחוניסטית, את מכירה את המצב, בטח יותר טוב ממני. ואני רוצה לדבר איתך על המון דברים. יש לנו חצי שעה של הרבה מאוד נושאים שאנחנו נדון בהם. 4 הרוגים ביישוב עלי. נרצחים, יש לומר. ואני רוצה לשאול אותך, כאחת שמכירה את המטריה טוב יותר, בוודאי ממני, מרוב המאזינים, לקראת מה אנחנו הולכים?
טוב, מה שאנחנו רואים פה באמת זה ממשלה בכאוס מוחלט. אובדן שליטה. גם בהיבט הביטחוני, גם בהיבט ביטחון אישי, גם בהיבט הכלכלי, וגם בנושאים בינלאומיים. וזה מאוד מטריד, כי בעיניי הציפייה הראשונה מהממשלה הזו שהייתה ביציאה לדרך, הייתה שהיא תטפל בחיים עצמם. אני זוכרת היטב את הצרות של בנימין נתניהו מעל בימת הכנסת, שהוא אמר אני אטפל בארבעה נושאים, 4 מטרות עיקריות. אחד זה הסכם עם איראן, השני זה שלום עם סעודיה, השלישי זה הורדת יוקר המחיה, והרביעי זה גם הסיפור של המשילות והחזרת המשילות. ומה שאנחנו רואים פה באמת, שבארבע המטרות האלה הוא נכשל. מה שקרה לנו פה בעלי זה פיגוע כתוצאה מזה שחמאס פשוט מרים את הראש. מה שקורה זה שהטרור מרים את ראשו, גם החמאס, גם חיזבאללה. ואנחנו צריכים פשוט לטפל בהם ביד קשה ונוקשה. יש ציפייה מהממשלה שיקבעו מדיניות, שיקבעו מדיניות אסטרטגיה ברורה בהקשר הזה. והחסינות שהממשלה הזאת נותנת לחמאס ולראשי חמאס, במקום
חסינות?
לעקור, כן, במקום לעקור משורש את קיני הטרור, גם ביהודה ושומרון וגם בעזה, בדגש לא רק על המחבלים, על שולחיהם ועל ראשי חמאס.
את יודעת, כשאומר...
זו הציפייה שלי.
כשאומר לי את זה חבר כנסת שהוא לא ביטחוניסט כמוך, אז אני אומר, הוא לא מבין. אבל את ביטחוניסטית, ואת אומרת דברים שאני רוצה להבין איך את רוצה לעשות את זה. בוא נתחיל לא עם עזה דווקא. בוא נתחיל דווקא עם יהודה ושומרון.
אנחנו מדברים על יהודה ושומרון.
לא, עמד גם עזה, אז עמדתי על
זה וגם עזה. גם עזה וגם יהודה ושומרון, אבל צריך להבין דבר אחד.
לא, רגע, אני רוצה לשאול. ניקח את יהודה ושומרון. למחות את קיני המחבלים זה יופי של משפט. אבל זה אומר שצריך להכניס שם אולי, אני לא יודע, חטיבה אפילו, לא יודע מה. גדודים, חטיבות, לא יודע מה, את יודעת יותר טוב.
יש לי חדשות בשבילך, אנחנו כבר שם.
את בטח תסבירי לי, את בטח תסבירי לי. עושים את זה. את אומרת, אנחנו כבר שם. אבל את יודעת, זה להיכנס מבית לבית.
אנחנו כבר שם.
תסבירי
לי, אנחנו עושים את זה. יש לנו חופש פעולה שם. יש לנו גם מידע מודיעיני מצוין, ואתה יודע מה? גם מדי לילה יש פעילות ענפה וטובה מאוד של כוחות הביטחון של צה"ל ושב"כ, שהם עושים באמת מה שאומרים להם, אבל כשרוצים באמת לייצר איזושהי פגיעה בתשתית, צריך להחליט שהם הולכים לכיסוח דשא. כיסוח דשא זה באמת להגיע בצורה ממוקדת, איפה שאנחנו יודעים שהתפתח תא וש... הרימו אותו, פשוט לקסח את הדשא ולפגוע אנושות, גם זה אומר
כבר,
לאסוף נשקים, גם זה יותר להרוס בתים, וגם זה באמת לפגוע, ואני חושבת שהממשלה הזו
ממוקדים,
מצופה ממנה בעיקר בצפון שומרון, אגב, ששם אנחנו רואים באמת עליית מדרגה משמעותית בג'נין ובשכם, שם צריך להיכנס לעשות טיפול ממוקד, וזו הציפייה, תקשיב, זה ממשלת ימין על מלא מלא, זה מה שהם אמרו. עכשיו, ממשלת ימין על מלא מלא, במקום שהיא תקדיר ממדיניות לצבא, יש תוכניות לכל דבר. אני מגיעה מהצבא ואני יודעת, אני גם חברת ועדת חוץ וביטחון. הציפייה מהממשלה הזו שתיקח את האחריות ותגדיר, ולא תיתן חסינות לראשי חמאס.
תראה, אני לא אשאל אותך, כי את גם ודאי לא תגידי לי, מה קורה בוועדה. אבל מה שכן אני יכול לשאול, ואת יכולה גם כנראה לענות לי, זה כשאת נמצאת בוועדה הכי חשובה, אני מניח שאת גם בוועדת המשנה, אז כאחת שמכירה את המטרה גם בתפקידך כתת אלוף בצבא, וגם כאדם שנמצא בתוך השיחות הכי חשאיות של ישראל, את לא רגועה?
אני אומרת לך שוב, אני מברכת על כל מה שעושים כוחות הביטחון, אני גם סומכת עליהם מאוד.
מי שנותן את ההוראה, זה...
אבל בסוף, מי שקובע מדיניות, אסטרטגיה ודרך,
ומחליט... ואת לא מרוצה מהמדיניות...
ואני חושבת...
אבל זאת השאלה.
שכשעולה מדרגה, שיש עליית מדרגה, מה שראינו ביום שני בג'נין, מה שראינו בשלשום באלי, השבוע הזה מבטא עליית מדרגה. עליית מדרגה צריך לבטא באופן אוטומטי.
את מדברת מה שקורה השבוע או מה שקרה
מה שקורה לאורך זמן, כי מה שהתפרץ השבוע, מה שהתפרץ השבוע זה תולדה כבר של עליית מדרגה בטרור. עכשיו תקשיב, אני רוצה רק להגיד לך, תסתכל רק על הנתונים, זה לא צריך לדבר על...
לא, אני יודע, אנחנו מסכימים.
28 נרצחים מתחילת השנה, זה נתון שלא היה כמותו. לא היה כמותו מעל עשור, זה כל אדם בר דעת מבין שזה עליית מדרגה. ועליית מדרגה צריכה להתקל באפס סבלנות, ובעליית מדרגה בתגובה, והתגובה מחייבת אותנו להגיב באופן נחוש ולפגוע באופן...
זה בוועדת חוץ וביטחון.
ואני אומרת את זה בכל מקום.
אני אומרת,
ואני אומרת דברים יותר רגישים כמובן בוועדת חוץ וביטחון, שאנחנו לא נשתף אותם כאן.
ברור. אבל, לאור ההשתתפות שלך בכל הנושאים האלה ובוועדות הכי חשובות, האם את באמת יכולה להגיד לי שההתנהלות של ההוראות של הממשלה לצבא,
אני אומרת
ולמה שאת רואה בוועדת חוץ וביטחון, את רגועה או לא?
תראה, אני אגיד לך ממה אני לא רגועה. יש קבינט לראש הממשלה. קבינט שאפילו לא מתכנס. כי כשאתה מסתכל על המרכיבים שלו, אתה מבין שאין להם לא את הניסיון.
לאחרונה הוא כן התכנס.
לא את הניסיון ולא את היכולת. בשבוע הוא לא התכנס. אז אתה מבין שאין באמת עם מי לדון. בסדר? אז אתה מבין לא את הכישרון, לא את היכולת ולא את הניסיון. וגם אתה מסתכל על, באמת על, על, על הפרסה הזו שנקראת קבינט, אתה מבין שבאמת אין יכולת רגע לקדם את זה. לכן אני אומרת לך, בהקשר הזה צריך לעלות מדרגה בתגובה. אני מאוד סומכת על פעילותם של, של חבריי בצהל ומערכת הביטחון. בסוף, החלטות לא אופרטיביות, אלא החלטות של מדיניות, הן חלק בלתי נפרד מהעניין.
תראה, הממשלה לא אחראית על נושא מסוים, ואני רוצה להשמיע לך משהו ואת תגובתך. בסדר?
الله جنين يعني لما قلت لهم جنين
الله جنين والله رب فلسطين دود والسخت اسرائيل
ايوه ايوه عطيهم والله غير سورك جيبك عويت عند الله
يا شين
شو فلسطين
عم تقول لي احكي يسعد ربها فلسطين ولا بش
افهم ما هم امرو
انا اسمح لاصبر
אז انا اصبر لهم امرو كحه تخي فلسطين انا لو وصل كلل אז انا اجد سمك اسرائيل انا نوتين جيبوي ואנחנו נגד צבא הגנה לישראל. את יודעת מי אמר את זה?
זה...
חיילים בצבא הגנה לישראל. מה ששמעת כרגע זה חיילים שהקליטו אותם, או הם צילמו את עצמם. כל המילים המנובלות האלה נאמרו על ידי חיילי צהל. מה את עושה להם תת אלוף במילואים?
חמור, לא תואם את ערכי צהל, לא תואם את הנורמות ההתנהגות המצופות מחיילים בצהל, ואני בטוחה.
את יודעת מה הם קיבלו עונש?
ואני בטוחה שצהל ייקח ויטפל בזה באופן משמעתי.
הוא כבר טיפל, את יודעת מה הם עשו? מה הם קיבלו? 30 ימי מחבוש. זהו? 30 ימי מחבוש?
תראה, לפעמים מה
שאתה... תעיפו אותם לכל הרוחות והשדים מהצבא. האנשים האלה צריכים להיות בצבא, 30 ימי מחבוש ויחזרו לצהל?
שוב, חמור.
זה גייס חמישי.
לא תואם את ערכי צהל, וחמור ביותר, וצריך להיות מטופל בכובד ראש, ובצורה הכי חמורה שיכולה להיות.
זה טופל, 30 ימי מחבוש.
אני מעדיפה בעניין הזה לא להעביר ביקורת על האופן טיפול, כן, בתוך אירועים של משפט.
לך קשה, אבל אני יכול להגיד...
בתוך אירוע של משפט, אתה יודע, יש דברים שתמיד לא חשופים לעיני הציבור. לפעמים זה גם מצב משפחתי, ודברים נוספים.
ארבעה או חמישה חיילי צהל, ראיתי את הוידאו. מדברים נגד עם ישראל, נגד מדינת ישראל,
מאוד,
נגד הצבא.
דוד, אנחנו מדברים באותה שפה. היום.
טוב, בוא נמשיך הלאה. אביגדור ליברמן, היושב ראש שלך, אמר כך, אין מנוס, הממשלה חייבת לערוך מבצע, אמרת את זה גם את, לנקות את השטח מכל הכנופיות ולאסוף את הנשק. ואני רוצה לשאול אותך, את דעתך המקצועית, שמעתי את אחד מהפרשנים, ואני קטונתי, אני לא פרשן לענייני צבא, שמעתי את אחד הפרשנים שאומר 50 הרוגים לנו.
תקשיב, כשמסתכלים על משוואת ההרתעה של מדינת ישראל, אז מה שצריך להסתכל זה באמת על תכלית של מבצע, ומה הציפיות שלנו מהמבצע. הציפיות שלנו הן פשוטות. ביטחון ותחושת ביטחון לאזרחי מדינת ישראל. וכל מחיר שזה יגבה, אנחנו צריכים לעשות את זה, כי לנו יש תכלית אחת חשובה. בסוף לייצר תחושת ביטחון וביטחון. עכשיו, אני לא יודעת מי הפרשן שאמר 50 הרוגים, אני לא נכנסת לזה בכלל.
פרשן נדמה לי של ערוץ 12.
אני לא נכנסת לזה בכלל. אני חושבת שמה שצריך להכתיב לנו את הקצב בסוף, זה באמת חופש הפעולה של צהל, ותחושת הביטחון, ושלא נחזור למקרים כאלה שפשוט מפתיעים אותנו, ונצמצם לכדי אפס, עד כדי מינימום את אירועי הטרור. פשוט נכסח את היכולת שלהם לבצע בנו טרור, כי הטרור מביא בסופו של דבר לרצח של חפים מפשע.
אבל את יודעת שמחוללי הטרור זה חמאס עזה.
מחוללי הטרור זה חמאס עזה, ובגלל זה אני אמרתי לך, דוד,
כן.
שהציפייה שלי זה לטפל בחמאס ביד קשה.
אבל איך אפשר? תגידי
מה לי. מה זאת אומרת? סיכולים, סיכולים ממוקדים, הגעה לבתים, ניקוי תשתיות טרור, פגיעה נקודתית בכל מה שיש לנו עליו מדיעין, פשוט לפגוע באיפה שצריך, בצורה הכי כובבת והכי נוקבת שיכולה להיות.
אבל
עכשיו, אני לא זאת שגם קובעת התוכניות, ואנחנו גם לא נדבר עליהן. יש תוכניות אופרטיביות. אני אומרת לך רק דבר אחד. דווקא בגלל שבאתי מהצבא, דווקא בגלל שבאתי מהצבא, היכולת של צהל לספק פתרונות,
היכולת שלך להבין את מה שקורה היא יותר טובה מאשר של אחרים.
והיכולת של צהל להגדיר, לייצר תוכניות, ולהגדיר מבחינה אופרטיבית מה עושים, היא יכולת מעולה. רק מישהו צריך להגדיר להם את המדיניות בהקשר הזה.
אוקיי, עד מחר, אולי תהיי שר ביטחון, איזה עוד את נותנת לצבא? להיכנס לעזה?
אני חושבת שהדבר שצריך לעמוד לנגד עינינו בסופו של יום, זה שכשהטרור מרים את ראשו, אנחנו מורידים לו את הראש.
איך אבל?
ואמרתי את זה בצורה ברורה.
אבל
את
יודעת,
עזה זה... אמרתי את זה בצורה ברורה, זה לפגוע במחוללי הטרור.
עושים את זה.
גם בתשתיות, וגם באנשים.
את אומרת מעט מדי.
וגם בראשים. בוודאי, אני חושבת שצריך לעשות, אני לא אומרת מעט מדי, אני אומרת שצריך לעשות מה שצריך לעשות. עכשיו, כל התוכניות האופרטיביות קיימות. וזו הציפייה.
את יודעת, שמעתי את אדם מאוד מכובד, שאני באמת חושב שארצות הברית היא ידידה גדולה מאוד של ישראל, באמצעות שגרירה פה בישראל, אמר השגריר, שהוא בעצם מבטא את מה שהאמריקאים חושבים, ההתבטאות שלדעתי הייתה מאוד לא ראויה של השגריר שאמר, אנחנו מאוד מאוד לא מרוצים, אני מנסה לברור את המילים שלי, מפגיעה בחפים מפשע. עכשיו, זאת אמרה כל כך כללית על רצח של 4 יהודים, שהיא מקוממת, לא?
אני אומרת שוב...
ושמת לב, אני עשית זה מאוד בזהירות.
אני אומרת
כי ארצות הברית היא הידידה הגדולה של ישראל.
למדינת ישראל יש אינטרס, והאינטרס פה באמת לייצר ביטחון ותחושת ביטחון, ולמנוע מהטרור להרים את ראשו.
אבל ארצות הברית לא מאפשרת לנו לעשות מה שצריך, לא?
ובהקשר הזה, זה קודם כל המשימה של מדינת ישראל, והמחויבות שלה, של ממשלת ישראל כלפי האזרחים. ואני, כבודה של הידידה הטובה ביותר שלנו, ארצות הברית, במקומה מונח, והם באמת ידידתנו הטובה ביותר, בני ברית. אבל מדינת ישראל יש לה מחויבות לתושביה. והמחויבות שלה לתושביה זה באמת לטפל בקיני הטרור, כדי למנוע הישנות מצבים דומים.
אז תראי מה עשה ראש הממשלה. ואני רוצה לדעת אם את חושבת שהוא עשה נכון, כי לדעתי הוא כן עשה נכון, אבל אני אשאל לדעתך. הוא הקים בתגובה לרצח הזה, הוא נתן אישור לעלות עוד 1,500 בתים.
אני בעד התיישבות, בטח כשהיא חוקית.
חוקית? ולא בשטח פלסטין.
אנחנו נמתין ונראה שזה קורה, אבל אני בעד התיישבות, ובהחלט כל התיישבות אנחנו בעד.
הנה אמרת. אני רוצה לדבר איתך קצת על כלכלה. אפשר?
בוודאי.
יאללה. במה הממשלה הזאת לדעתך טועה?
תראה, בסוף אזרחי ישראל הלכו לקלפי על דבר אחד, על ביטחון, ביטחון אישי ויוקר המחיה, סליחה, על שני דברים, ביטחון ויוקר המחיה. עכשיו, שאנחנו מסתכלים על המצב הכלכלי היום, אנחנו מבינים שסל הקניות עולה, שמחירי הפירות והירקות עולים, שהמצב הכלכלי במדינת ישראל הוא כמעט בלתי אפשרי. כי גם אלה שקנו דירות, הריבית קפצה, האינפלציה קפצה. ומחירי המשכנתאות עלו, זוג צעיר שהיה לו משכנתה של 5,000 שקל, היום היא 7,000 שקל.
נכון.
תחשוב מה עומד זוג צעיר וצריך להחליט, האם אני קונה מטרנה וחיתולים, או שאני משלם משכנתה. אני מכירה חברים שלי שנמצאים במצב שהם פשוט תומכים זוגות צעירים. משפחות צעירות הפכו להיות משפחות נתמכות על ידי ההורים. תחשוב משפחות שיש להם 3, 4, 5 ילדים, זה כמעט בלתי אפשרי. עכשיו, מה שאני אומרת, הממשלה הזאת נכשלה בכל הנושא הכלכלי, כי שלון נחרץ, 6 חודשים, ואנחנו לא רואים שום טיפול ביוקר המחיה. נוח לי מאוד להשוות את זה.
לא, מחירי הדירות יורדים, את לא יכולה להגיד.
מחירי הדירות יורדים כי יש האטה בקנייה.
לא חשוב למה.
יש האטה בקנייה. עכשיו תקשיב,
זה באופן טבעי ככה.
מחירי הדירות כי אף אחד לא יכול לקנות, כי אף אחד לא יכול לשלם משכנתה.
אבל מחירי הדירות יורדים.
אז מחירי הדירות יורדים, אבל המשכנתה עולה. אנחנו רק בתסבוכת שבאמת לא מאפשרת לזוג צעיר להרים את הראש מעבר, באמת להציף את הראש מעבר למים, לקו. ולכן אני אומרת לך דבר אחד. אני חושבת שיש פה כישלון בנושא הכלכלי עם 5 סיכוני מקרה. מאוד נוח לי להתייחס לזה, כי אני חושבת שבאמת הממשלה הזו כשלה בסדר העדיפויות שלה. היא כשלה בסדר העדיפויות שלה, כי היא נכנסה לתפקיד לפני 6 חודשים, והתחילה עם כל ההפיכה המשטרית, במקום להתחיל בנושאים של החיים עצמם, שזה יוקר המחיה, וביטחון וביטחון אישי. ופה אתה רואה תוצאות, אין חוכמות. עכשיו תראה, לא רק זה, הסיפור של, 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 של עיסוק בהפיכה משטרית גרם גם לחוסר ודאות בתנאי הכלכלה, בוודאות בכלכלה של מדינת ישראל, ולכן מה שאתה רואה גם, שהוא הכי חמור בעיניי, שההכנסות ממשקיעים זרים ירדו. רק לשם נתון, דוד, שנת 2022, כניסה מהשקעות זרות, 43 מיליארד דולר.
התכווצות הכלכלה היא בכל העולם, כולל בארצות הברית ובאירופה.
שנייה, רק אני אשלים את הנתון. שנת 2023, הכנסות ממשקיעים זרים, על פי, אתה יודע, תחזית, פחות מ10 מיליארד. זאת אומרת שיש ירידה ב-70% בהכנסות מהייטק. קטר ההייטק ירד מהפסים. עכשיו זה עיקר ההכנסה.
ירד מהפסים בכל הארץ, שרון.
זה עיקר ההכנסה שלנו.
שרון, פייסבוק, גוגל, כל החברות הגדולות מפתרות.
ב-40%. אצלנו הוא ירד ב-70%. זה נתון משמעותי.
אנחנו מדינה קטנה, אצלנו זה יותר...
אצלנו זה קריטי.
ברור זה קריטי.
זה קריטי, אבל זה ירד ב-70%.
אבל כל הכלכלה בעולם מצטמצמת. מתכווצת.
לא בכל הכלכלות בעולם החליטו על הפיכה משטרית.
טוב, אל דברי איתי על סין, גם בסין היא מתכווצת. קחי את גרמניה. גרמניה נכנסת למיתון לא קל. קחי את אנגליה. הפאונד ירד בצורה נוראית כלפי המטבעות האירופאים, שגם הם ירדו כלפי הדולר, שגם הדולר נחלש, וכל הזמן משחק בהתאם למצב הרוח של האמריקאים. המצב הכלכלי בעולם לא טוב.
אתה צודק, ובכן, פה, כשאתה מסתכל על המצב הנוכחי, אתה רואה כבר איזשהו סוג של התאוששות בנאסדק, ואצלנו אתה לא רואה התאוששות בבורסה בתל אביב.
תגידי, למחה לא היה חלק בעניין?
רגע, ולכן אני רוצה לומר לך, שעל אף שבנתונים, ביחס לכלכלה, מול כלכלה העולמית, המצב שלנו סובל מנחות נוספת, או ממשקל עודף של ההפיכה המשטרית. וזה מה שפגע אנושות, כי באמת יש חוסר ודאות בכלכלה, ולכן אנשים חושבים פעמיים, להכניס לכאן את הכסף, לא רק זה שיש מיתון, חושבים פעמיים, האם נכניס אותו לכאן, הכסף מוצא דרכו למדינות אחרות. ומה שאני אומרת שקרה בממשלה הזו, זה פשוט החלטות שלקחו אותנו, פשוט הוריד אותה, את הרכבת מהפסים, כי בעצם נכנסו בצורה שהיא הכי גולמנית שיכולה להיות לתוך איזשהו אירוע שביום הראשון של הממשלה הכריזו על הפיכה משטרית במקום להתעסק עם החיים עצמם. בעיניי זה דבר מאוד מאוד חמור שמשפיע על הכלכלה, וזה הדבר בסוף, זה המנוף הכי חשוב. עכשיו תראה, אני מסתכלת על תקציב המדינה, דוד. תקציב המדינה 14 מיליארד שח לכספים קואליציונים. בסוף כשאתה מסתכל ומפלח את זה במה השקיעו, אז 5 מיליארד השקיעו בישיבות, בבני ישיבות, בבחורי ישיבות, ובמערכת חינוך, כדי לתמרץ מוסדות לימוד שאינם מלמדים לימודי ליבה. זה דבר שהוא פשוט אסון לכלכלה, כשמסתכלים לאורך זמן. כי אם אתה לוקח עכשיו ילד במערכת חינוך חרדית, שלא מקבל את המינימום שהוא צריך לקבל כדי לבנות לעצמו את הכישורים הבסיסיים, שהוא יוכל לקבל החלטה בגיל 18, ואולי בעתיד אם הוא ילך להשתלב בשוק התעסוקה, לא תהיה לו את היכולת, כי הוא לא לומד את לא מתמטיקה, לא מחשבים, לא אנגלית, ולא לימודי ליבה. מראש לוקחים את החבורה הזו, ומייצרים פה איזשהו סוג של תמריץ שלילי להשתלבות בעתיד, גם בצבא, ובטח נדבר על זה, וגם בשוק התעסוקה. כסף, עשרות מיליארדים שמושקעים בסוף בתמריץ שלילי שלוקח את הכלכלה שלנו אחורנית בראייה ארוכת טווח. האם זה נראה לך הגיוני? האם זה נראה לך הגיוני? לשם הכספים הקואליציאניים הלכו. עכשיו אני בעד לתת למערכת החינוך. אני בעד לתת למערכת החינוך לכל ילדי ישראל, כולל הילדים חרדים. אבל אני חושבת שצריך לתת חכות ולא דגים. אני בעד, באמת, ראינו כבר את חסידות בלז בתקופת הממשלה הקודמת, בהידברות של שר האוצר אביגדור ליברמן, ושרת החינוך דאז, יחד עם חסידויות, כבר כמעט הגיעו עם בלז לאיזושהי הסכמה שעל כל ראש שיצא ללמוד ויסכים להכניס עבורו לימודי ליבה, יקבלו 6,000 שח. כך יכלנו לתת את הכסף הזה באמת לתמריץ חיובי להשתלבות בעתיד בשוק התעסוקה. הממשלה הזו לקחה ואמרה, לא צריך. עזבו, ניתן לכם את הכסף בלי שתכנסו לימודי ליבה. זה פגיעה אנושה, גם בראייה ארוכת טווח, לא רק בציבור החרדי, שזה הכי חמור בעיניי, כי זה ציבור שלא נותנים לו חכות אל הדגים, אלא פגיעה גם בכלכלה. בוודאי.
טוב. כשקרן העושר הנורווגית הודיעה שהיא שוקלת להוציא מכאן הרבה מאוד כספים, מיליארדים, שמושקעים בארץ, קמו אנשים בקואליציה ואמרו, חכו, זה לא יקרה, אנחנו עובדים על זה. והנה עכשיו, לפני כמה ימים, הודיעה קרן העושר הנורווגית שהיא לא תוציא את הכספים. בצד אחד, האופוזיציה אמרה, אתם רואים, הכלכלה, אפילו קרן העושר הזאת שמשקיעה פה בארץ הרבה מאוד כסף מוציאה, אבל כאשר היא הודיעה שהיא לא מוציאה והיא בודקת והכלכלה היא איתנה וחזקה, אתם נעלמתם דום. למה?
קודם כל, כל דבר שמחזק את מדינת ישראל, אני מברכת עליו, ובטח על הפעילות של קרן העושר אחת שהכספים נכנסים למדינת ישראל. אבל אני רוצה לשאול את עצמך, למה, אותי ואותך, למה בכלל הודיעה הודעה כזאת? ובכן, לי יש תשובה אחת מאוד מאוד ברורה בהקשר הזה. היא מתחברת לאמירה של סוכנות הדירוג מודיס, היא מתחברת לאמירה של סוכנות הדירוג פיץ'.
מה עשתה מודיס?
גם מודיס.
רגע, שנייה, מה עשתה מודיס?
מודיס, מה שהיא אמרה, שהיא נתנה תחזית שמתריעה על כך שיכול להיות שיהיה ירידה בדירוג האשראי של מדינת ישראל.
מדויק, את יודעת למה שאלתי אותך? כי אני שמעתי את אחד השדרנים ברשת, בערוץ 11, שאומר, מודיס הוריד את דירוג האשראי. אם זה לא אינדוס תודה, אם זה נאמר בכוונה, אני לא יודע מה זה. ברור שמודיס לא הורידה כלום, היא רק הורידה את הצפי. וגם עכשיו היא מחזירה אותו.
דוד.
אז אני אומר, רגע, שנייה. אבל אני אומר, את יודעת, לקחת דבר שהוא בעייתי, ולעשות אותו עוד יותר בעייתי, לפעמים יש בו נגיעות פוליטיות, לא לפעמים, תמיד.
אני מסתכלת על המציאות ועל העובדות, ואני שמחה שדייקת, ואני שמחה גם שדייקתי, כי אני מאוד מדויקת.
דייקת מאוד.
כי אני מאוד מדויקת, ואני מסתכלת על הכלכלה בעיניי מאוד 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 בוחנות, כי יש לי אינטרס מאוד חזק להשיב את הוודאות לכלכלה הישראלית, כי זה אינטרס של כולנו, זה אינטרס וזה טובת מדינת ישראל. אבל, עצם העובדה, שמישהו מציף סימן שאלה על כלכלה הישראלית, מה שצריכה הממשלה הזאת היא הכושלת, לשאול את עצמה, זה, מדוע זה קורה לנו? מדוע זה קורה לנו? עכשיו יש אחד שאוחז בהגה, זה בנימין נתניהו. יש לו יותר מדי פרוז'קטורים.
לא יכול להיות.
לא נורות אדומות, לא פרוז'קטורים. להיות, מצד לא... גורמים חיצוניים, מעבר ליחסים הבינלאומיים, ולעבר העובדה שהוא לא הוזמן עדיין לבית הלבן, שזה הדבר הכי תמוע בעיניי, אבל יש לו פרוז'קטורים בהיבט הכלכלי, שחייבים לגרום, ולא גורמים לצערי עדיין, לנושא הזה של הרפורמה המשפטית, ההפיכה המשטרית, לרדת מסדר היום לאלתר, ולהחזיר את הממשלה הזאת, לעסוק בחיים עצמם, וזה לא קורה. לצערי, למה? מרוב שהוא חלש ושחית, וכבר לא יכול לאחוז בהגה, כי משפיעים עליו מכאן, רק קראו תיגר על השיחות בבית הנשיא, אז בסוף שבוע הוציא יריב לוין, שנייה, אני רוצה להגיד את זה, וגם מיקי זוהר אמרו...
נגמר לנו הזמן, יש לי עוד כמה שאלות.
אמרו רפורמה ועכשיו. זאת אומרת, גם כשכמעט קורים דברים, אז חוזרים...
אני אשכח מה שאני רוצה לשאול אותך.
אני איתך.
טוב. אבל... חבר הכנסת ליברמן אמר שהוא מוכן להיכנס לממשלה בתנאי שיצאו החרדים.
חבר הכנסת ליברמן אמר דבר כזה, מה שנחוץ למדינת ישראל זה ממשלה ציונית ליברלית. כי מה שקרה פה בשישה חודשים האחרונים זה הכי רחוק מציונית, ומליברלית. מה שקרה פה בשישה חודשים האחרונים, זה גופים קיצוניים ומשכיים השתלטו על השיח, ומכאן אתה מביא אותי באמת לסוגיה גם של חוק הגיוס, שעוד שבוע יפוק.
לא, לא, את מובילה לי. חוק הגיוס? לא, את מובילה את זה.
חוק הגיוס?
יש לי לפני חוק הגיוס.
חוק הגיוס זה ציונות בפני עצמה. בעיניי אחד מהביטויים הכי משמעותיים לדיוס.
אני מסכים, אני חושב שבסוף יגיעו לפשרה, אבל אלוהים יודע. בוא נדבר על משהו אחר.
לא, אני רוצה רק ברשותך, רק על חוק הגיוס, להגיד שני משפטים.
את המוגנת, עושה מה שאת רוצה פה.
רק חלילה. אני רוצה להגיד רק שני משפטים. כל צעיר בגיל 18, כל צעיר במדינת ישראל, וככה דווקא שהייתה 31 שנים בצבא, אני רוצה להגיד שכל צעיר בגיל 18, במדינת ישראל, כשם שהוא רוצה להיות שווה זכויות ובצדק, וככה מדינה דמוקרטית צריכה להתנהל, כך הוא צריך להיות שווה חובות. ולכן, כל בן 18, יהודי ולא יהודי, דתי וחילוני וחרדי, כמובן בתוך הדתי, ונשים וגברים, כולם, אבל כולם צריכים לשאת בנטל ולהתגייס לצבא, או לשירות אזרחי, או לשירות לאומי.
הכרת את שר הביטחון ליברמן?
בוודאי שהכרתי את שר הביטחון לאומי. ליברמן היה אחד משרי הביטחון הטובים ביותר שהיו למדינה.
זו לא שאלה שאני צריך לקבל תשובה, אני יודע שאת יודעת. אני רק אומר, ליברמן אמר, ואני זוכר את זה ומאוד אהבתי את זה, הוא אמר, אנחנו נגיע להסכמות עם החרדים בקשר לנושא הגיוס. ואני מאמין שבהידברות נוכל להעלות את מספר המתגייסים. ואכן, בתקופה שלו, בהידברות, עלו מספרי המגויסים מקרב החרדים בצורה שלא הייתה קודם. למה אי אפשר להמשיך בהידברות הזאת?
אני אגיד לך את האמת. קודם כל, באמת...
את מסכימה עם מה שאמרתי?
בשנת 2017 כמעט הגיעו, אבל מי עשה את הרוורס? אני ממשיכה אותך.
אוקיי.
מי בסוף עשה את הרוורס ולא הסכים על חוק הגיוס? החרדים.
לא, בית המשפט עשה את מה שעשה וקפה עליהם, אבל בינתיים התחלפו ממשלות.
החרדים לא הסכימו למתכונת שהוצאה להם, שהיא פחות או יותר המתכונת המוצעת כרגע, ולכן אני אומרת לך...
החרדים הסכימו עד לפני הממשלה האחרונה, הם כבר הסכימו.
היות ואני מכירה את זה, כי באמת עסקתי בפוטנציאל המתגייסים לצהל.
אני צודק, הם הסכימו כבר.
אז אני אומרת לך שמשנת 2000 עד שנת 2023... שני עשורים, למעלה משני עשורים, כמות המתגייסים לצהל מקרב הפוטנציאל החרדי הוא כמעט לא משתנה. מעל לפה, מעל שם, אלף, מתוך 12,000 פוטנציאל, 1,200 מתגייסים מדי שנה, זה לא משתנה. זה אומר שיש פה אמירה אחת ברורה, אנחנו לא נשרת מצהל, או כדי לדייק את האמירה, אני רוצה להשתמש בלשון של גפני, חצי מהעם ישרת, וחצי מהעם ילמד תורה. זה הכל.
טוב, אז אמר.
ואנחנו לזה לא מסכימים.
אז אמר.
נגמר.
אף אחד לא מסכים. אז הוא אמר. אני רוצה לשאול אותך על מערכת המשפט. בוודאי ראית את הרעיונות שקיימו כמה וכמה עיתונאים עם ברק, נשיא בית המשפט העליון לשעבר. בכל הרעיונות הוא אמר, טעינו. ואני שואל רבק, טעיתם? כן, טעיתם. לא הגיע הזמן לתקן את זה? מה זה עקרון הסניוריטי? שאתה ממנה את הבן שלך והבת שלך ואשתך ואני לא יודע את מי, זה עקרון הסניוריטי? עקרון הסניוריטי זה שאתה מפעיל קשרים, פרוטקציות קוראים לזה בעברית, בגרשיים, כדי לדאוג שהבן שלך יהיה מתמחה אצל שופט שהוא חבר שלך ומחר גם הוא יקבל גם תיקים? זה בסדר? לא, זה לא בסדר. למה השופט שמגיע לגיל שהוא... השני אחרי ראש נשיא בית המשפט עומד לפרוש, הוא צריך להתמנות. אולי זה שבא אחריו יותר טוב ממנו? מה זה עקרון הסניוריטי? דעתך?
דוד, היות והנושא של ההפיכה המשטרית מונח על השולחן כמו אקדח טעון מזה שישה חודשים, וחפרו בו מאות שעות. אני יכולה לומר לך שהדבר שדנים בו זה הכי רחוק מרפורמה במערכת המשפט.
מה דנים? זה,
דנים קודם כל בהשתלטות גסה וברוטלית על הוועדה לבחירת שופטים.
את מדברת
שופטים.
על הוועדה.
חד משמעית.
כמה גסה, מה אתם רוצים?
רגע,
אבל,
רגע.
אבל נתנו
אני
לכם.
אני רוצה להגיד לך.
לא, אבל נתנו לכם מה שאתם רוצים.
ומה שהיה בבית הנשיא דקה, ומה שהיה בבית הנשיא, השיחות בבית הנשיא שאנחנו הבנו ישר שזה מה שהולך, אנחנו כמובן
שרון, לחצתם,
לא,
הצלחתם.
מפלגת ישראל ביתנו הבינה ישר שיש פה איזשהו סוג של לא שיחות ולא הדברות, אלא שיח חד צדדי שהמטרה שלו, תקשיב טוב, הייתה עילת הסבירות וחוק היעמ"שים, להחזיר איזשהו סוג שרון, של סידור עבודה שרון. שהתכלית שלו להחזיר את דרי לשולחן הממשלה ולהדיח בסוף את היועצת המשפטית ממשרד ראש הממשלה. רק נושאים שמשרתים אותם בסוף אישית. שום דבר שנוגע באמת לצרכים של מערכת המשפט, כמו תקנים, כמו יכולת באמת רגע למנוע את הסחבת הזו ואת העינוי דין לאנשים.
שרון,
בזה הסכימו. אז אם הם שם והם לא במקום הזה, אלא במקום של רגע לתפור כל מיני סידורים שיסדירו להם ויאפשרו להם להשתלט על מערכת המשפט ובאמת לפגוע פה אנושות גם באופי ובדנ"א של מדינת ישראל, להפוך אותנו ממדינה דמוקרטית למדינה לא דמוקרטית, לדיקטטורה, אז אני אומרת לך שאנחנו בעניין הזה לא נשתף פעולה, מפלגת ישראל ביתנו, ומה שקרה עכשיו זה לא סתם התפוצץ, זה התפוצץ כי זה פשוט היה הלך סביב שני נושאים שהם הכי רחוקים מרפורמה משפטית. אז זה ככה כדי לשים את העובדות. עכשיו אני אומרת לך, מה שנחוץ למדינת ישראל בסוף,
אתה עושה את השידור?
חלילה. מה ש... אבל
זה מה שאת עושה. לא, אני... אבל... תראי, אמרת את מה שאת אומרת.
לא, אני רציתי להגיד עוד משפט. מה שנחוץ למדינת ישראל בסוף, מה שנחוץ למדינת ישראל בסוף, ובזה אני בטוחה שתסכים איתי, כאדם ליברלי שמבין בצרכים של ישראל, זה באמת להגן פה חוקה ברוח מגילת העצמאות, ולייצר פה אופי ציוני ליברלי למדינת ישראל. זה הדבר שהכי נחוץ, הכי נחוץ, ואם כבר הגענו למצב הזה, שבאמת מדברים על הדברים הכי כואבים, שזה ליברלי, לא ליברלי, אז בואו נדבר על הדברים עצמם. זה מה שאנחנו מצפים.
אפשר לשאול? טוב. קיבלתם את מה שרציתם. שוויון בין האנשים שיבחרו חברי הוועדה, בין הקואליציה לאופוזיציה. קיבלתם את זה, אמרו לכם, 5 מפה, 5 מפה, 2 מפה, 2 מפה, כל בסדר, למה לא הסכמתם?
מה שקרה ביום רביעי, אתה מדבר לפני שבוע וחצי, אם אני לא טועה, אפילו שבוע וחצי, כן. זה לא שקיבלנו את מה שקיבלנו.
בוודאי שכן.
אנחנו קודם כל לא היינו חלק מהעניין הזה, אבל מי שהוביל את זה באמת זה ראשי האופוזיציה. ומה שעשו...
הציעו לכם את זה בכתב, אמרתם לא.
מה שעשו בסוף זה ניסו לייצר פה, כמו שאמרתי לך, דיל, שאם יסכימו על נציג ונציג, אז זה יהיה תמורת צמצום עילת הסבירות,
אתם מסכימים לצמצום עילת הסבירות?
אני אומרת לך,
אתם מסכימים, אז למה?
אני אומרת לך, אנחנו קודם כל אמרת לך, אנחנו מסכימים רק לחוקה.
לא, אבל הסכמתם, אז ביט החוקה, רגע,
ואנחנו כשאנחנו מבינים שזה לוקח לדיל אישי, לדיל אישי, אז אנחנו לא בתוך המשחק הזה.
שרון, אף אחד לא יכול לעקוב אחרי מה שאני אומר, אני שואל שאלה, אבל את עונה לי עוד קצת. עילת הסבירות היא דבר שיש הסכמה עליו. צריך לצמצם את זה.
אני לא מסכים.
מצד אחד, יש הסכמה של האופוזיציה, לא שלי.
עכשיו אתחיל פה דיון, אבל,
בראש הסכמה על הנושא הכי חשוב, שזה מינוי אנשים למשנה צידי המתרס, קואליציה, אופוזיציה, לוועדה לבחירת שופטים, מה את רוצה אותו מזה? רגע, אבל זה לא הכל, חכי, זה לא הכל. הסכמתם לזה. חשבו שכבר הכל מתחיל להתנהל, ואז יצאו אנשים, אגב, ישבה פה חברת הוועדה, קטי שטרית, והיא אמרה, יש לי בשורה, היא אמרה את זה פה פעם ראשונה, יצאה מהוועדה, והיא אמרה, אנחנו מסכימים לשני דברים, גם צמצום מילת הסבירות, וגם לנושא, כפי שאתם רוצים, ואתם רוצים את זה גם, ומצד שני, לשים חברי ועדה, שיהיו משני הצדדים, קואליציה ואופוזיציה. התשובה הייתה, התמאמאות, ובסוף, תשובה שלילית. למה?
דוד, למנות ועדה, זה דבר אחד.
הוועדה עכשיו יותר טובה?
למנות ועדה זה דבר אחד, לכנס אותה זה הסיפור.
אני מסכים. בזה אני מסכים.
עכשיו, אנחנו שומעים גם מה הם אומרים.
אבל מינו חברת...
תראה מה קרה עכשיו.
מינו חברת...
לא, אבל אתה רוצה לשמוע אותי.
לא, אבל מינו חברת...
מינו ולא יכנסו את הוועדה.
לא נכון.
בוא נחיה ונראה. אני אומרת לך שלא יכנסו את הוועדה.
לא, את יודעת מה יהיה, אבל אני לא...
אני אומרת לך, כי אני שמעתי גם את רוטמן הבוקר.
אבל זה לא יהיה. הם אומרים ככה. מינינו, את יודעת מה? כן, הליכוד עזר לכם. הליכוד עזר לכם לאופוזיציה למנות מישהי ראויה, קרין אלהרר, לחברה. עכשיו, צריך למנות אחת?
למה הם לא מינו? תשאל את עצמך את השאלה הזו.
מסיבה?
לא, כדי לראות מה קורה.
אם את שואלת את הבטונה הזו.
לא, כדי לראות מה קורה באמת עם הבחירה בין אפי נווה לבין בחר.
את מרוצה מהבחירה?
עכשיו, אני לא נכנסת לזה ועדה.
לא, אני שואלת לך אם את מרוצה.
בוא, אני אומרת לך.
רגע, שנייה.
אני מרוצה שבן אדם ראוי קיבל את הבחירות.
אני לא אמרתי שואלה, אני שואל אם את מרוצה מהבחירה. אני שואל, תקשיבי, אני לא מכיר לא את אבין
אבי, אז ולא... אני בדיוק באותה מצב
לא, 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 אז זהו, שאתה. אז קל לנו לדבר על זה, אני לא מכיר לא את זה ולא את זה, לכן קל לי. עכשיו, אבין אבי עשה את מה שהוא עשה, לדעת רבים, הוא לא היה ראוי, בסדר? עכשיו, זה הפך כבר לנושא פוליטי. צד אחד אומר לך, אבין אבי אומר לך מצד אחד, אני הולך עם הממשלה, לפחות הוא רומז, ומי שנבחר, הולך עם הצד השני. עכשיו זה כבר הפך לפוליטי. השאלה היא לא זאת. מי שנבחר ראוי בהחלט. אבל אני שואל שאלה אחרת. האם לדעתך, אלה שנמצאים היום בוועדה למינוי שופטים, צריכים לקבל את השני חברים מהחברה האלה שהתמנו? כי ברור מה הדעה הפוליטית שלהם.
דוד, בעיניי ועדה לבחירת שופטים צריכה להיות מגוונת, אני אענה לך בצורה, בסעיף ככה, מגוונת.
לשכת עורכי הדין תגייס לוועדה אנשים פוליטיים.
אבל לא.
וזה מקובל עלייך?
אני אומרת שבסוף הוועדה לבחירת שופטים צריכה להיות הכי מגוונת שיכולה להיות.
לא, אני חושב משהו אחר. אני חושב משהו אחר.
וזה מקובל עליי.
אני חושב משהו אחר.
לא צריכה להיות פוליטית.
הם בכלל לא צריכים להיות בוועדה לבחירת שופטים.
לא צריכה להיות פוליטית. היא צריכה לבחור שופטים על פי כישוריהם ואיכותיהם. ולכן, גם פה, זה צריך להיות אנשים שמוסכם עליהם וצריך להיות...
שרון, אבל את אומרת מה שאני אומר...
אנחנו חושבים אותו דבר בהרבה דברים.
נכון, אבל אני אומר משהו אחר, תראי.
אבל אני אומרת בסוף, יש משמעות להתכנסות של הוועדה.
תני לי לשאול.
ועל זה אנחנו לא נגענו.
הוועדה לבחירת שופטים, זה אנשים כמוך, כמוני, עם דעות כאלה ואחרות. אני שואל שאלה כללית, זורק אותה לאוויר. למה אנשים שהם חברי לשכת עורכי הדין צריכים להיות חברים בוועדה כזאת בכלל? למה הקואליציה והאופוזיציה לא יכולים להגיע להסכם שופטים לשעבר משני הצדדים? לא יודע. למה הם צריכים להיות?
מסיבה פשוטה.
למה? הם צריכים, רגע, אני אשם את המשפט. הם הרי מחר מופיעים בפני אותם שופטים שאותם הם בוחרים. אז אתם אומרים לממשלה הזאת, אתם רוצים לבחור אנשים בצלמכם ובדמותכם. אבל ברגע שאת ממנה אנשים מלשכת עורכי הדין, והם צריכים מחר להופיע בפני אותם שופטים שהם מינו, זה בסדר?
אני אומרת דבר כזה, כי אני מסתכלת
לא,
בסוף... לא, 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 אני בפירוש יענה לך. כי אני מסתכלת על זה, אני עושה רגע זום אאוט. אני אמרתי, הוועדה צריכה להיות הכי מגוונת והכי מקצועית שיכולה להיות.
הנה אמרת הכל.
עם ייצוג גם וגם.
למה מלשכת עורכי הדין?
אבל תראה מה רוצה הממשלה. הממשלה הוציאה
את... עזבי את הממשלה.
מה זה עזבי? הם אוחזים בהגה. אני הכי לא עוזבת אותם.
לא, לא, לא.
כי הם בסוף יפגעו אותה.
אבל את שמה לב שאת לא עונה לי, שרון.
עכשיו תסתכל, לא, אני עונה לך מאוד. יש בקצה 80 שופטים.
לא, שאלתי שאלה אחרת.
בקצה 80 שופטים שצריכים למנות בין 80 עד 120. תסתכל, ולא מקנצים את הוועדה.
שרון, צדדת את מי אותו סקירה לי?
את מי?
שרון, שואלים אותו שאלה, הוא לא רוצה לענות, הוא אומר, זו שאלה מצוינת, אבל לא זאת השאלה.
אני לא שואל, אני לא, אני אומרת לך.
אני שואל, האם את חושבת...
אבל עניתי לך, אמרתי לך שבסוף זה צריך להיות מגוון, וזה צריך להיות מקצועי, וזה צריך לראות בקצה את
טבעם
ואת איכותם של השופטים
שלי בחור. אבל לשכת עורכי הדין צריכה למנות או לא צריכה למנות?
אז אתה יודע, אנחנו אפילו לדעתי במסגרת כל ההצעות ובדיונים, אמרנו אולי באמת שזה יהיה לאו דווקא לשכת עורכי הדין, הייתה לנו איזושהי הצעה שמגוונת את זה, והסתכלנו באמת גם על נציגי אקדמיה, הכנסנו לשם איזושהי אופציה של להכניס נציגי אקדמיה.
עברנו את התוכנית שלנו?
עברנו?
תסתכלי על השעון.
זאת אומרת שמעניין לנו.
חברת הכנסת היה מאוד מעניין.
אבל אני רוצה רק משפט, בבקשה. המשפט האחרון שאני רוצה לומר, בסוף המבחן של הוועדה הזו, זה לא למנות אותה ולמנות אותה, זה לכנס אותה. כי באמת בקצה יש בסוף 80 עד 120 שופטים שצריך למנות.
אחרי שיחליטו, יש לנו עוד כמה, שבועיים, שלושה, כדי לקבל את ההחלטה. חברת הכנסת, תת-אלוף במילואים שרון ניר, תודה.
תודה רבה.
נעמת לי מאוד.
גם אתה.
אני אוהב אנשים, נשים בעיקר, דעתניות ואת כזאת.
תודה רבה.
תודה.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.